שלום לכולם. אנחנו מבקשים לפתוח מסגרת של ארבעה שיעורים שתעסוק בספר יונה לקראת יום הכיפורים. וכבר בראשית דברינו צריך לומר שספר יונה יש בו משהו מוזר, יש בו משהו מפתיע. הוא שונה מאוד משאר ספרי התנ"ך שאנחנו מכירים, בוודאי מהנבואות שבתוכם משובץ ספר יונה כחלק מתרי עשר, וגם מהסיפורים המקראיים הנפוצים. הוא מוזר בראש ובראשונה בעצם התבנית הזו שיש נביא בישראל שמנסה פתאום לברוח מעת השם, או לפחות מלפני השם כדבר הכתוב, לברוח מהנבואה שאותה הוא מתבקש לומר. איך יכול להיות נביא בישראל שלא מקיים את מה שהשם אומר לו? זה כבר מערער את היסודות שאנחנו מורגלים אליהם משאר התנ"ך. הסיפור ממשיך במוזרות שלו, בתופעה הזו שיונה נזרק אל המים, כמעט מתאבד, ושם פתאום בולע אותו דג, והוא שלושה ימים בתוך מאי הדג. זה גם דבר שאנחנו לא כל כך רגילים למצוא תמונות כאלו בסיפורים המקראיים האחרים. ההפתעה של הספר, אגב, ממשיכה גם לא בחלק של הפנטזיה שלו, אלא גם בחלק הריאלי, הממשי שלו, שמספיק שיונה הולך בעיר מהלך יום אחד, ופתאום אנשי נינווה שווים בתשובה, עיר נוכרית שלמה, שווה בתשובה בגלל שנביא ישראלי בא ואמר להם שעוד 40 יום נינווה נהפכת. ואם זה לא מספיק לנו, אז יונה מאוד נעצב בליבו נוכח העובדה שהם שווים בתשובה, שזה גם דבר מוזר בפני עצמו. איך יכול להיות שנביא נלחם נגד תופעת התשובה? מצוות התשובה מצויה כבר בתורה. אפשר לומר שאחד התפקידים המרכזיים של נביא הוא להשיב בתשובה, וכאן יש פתאום נביא שיוצא נגד תשובה. הסיפור הזה הוא סיפור מוזר בכמה וכמה היבטים שלו, ובשביל לפצח את הסוד שלו, לפצח את החידה שלו, נבקש ללמוד אותו ככה באופן רציף, פסוק אחר פסוק, ולראות לאיפה אנחנו נלקחים, מה המגמה העיקרית של הספר הזה. רק לפני שנתחיל ממש ללמוד פסוק אחר פסוק בפנים, אני מבקש לפתוח בשני מבואות כלליים. המבוא הראשון הוא חוץ סיפורי. המבוא השני נוגע למבנה של הספר, שהמבנה עצמו כבר יש בו משמעות מיוחדת. המבוא החוץ סיפורי, אני מתכוון למיהו יונה בן אמיתי הנביא. מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים את שמו, יונה. וכבר יכול להיות שיהיה מי מקורא הסיפור שיאמר שאם קוראים לנביא יונה, אז האסוציאציות שנלוות ליונה יכולות להיות קשורות לעובדה שהיא שווה תמיד אל ביתה, אל השובח שלה. דוגמה מפורסמת, אבל אחת מיני רבות, מופיעה בישעיהו בפרק סמך. אני קורא שם בפסוק ח', מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. כלומר, כשרוצה ישעיהו לתאר את שיבת ישראל לירושלים, לארצם, אז הדימוי הוא שהם ישובו כמו יונים אל ארובותיהם. הקונוטציה הזו כמובן מתחילה כבר מסיפור שילוח היונה על ידי נוח מן התיבה, שהיא שווה בניגוד לעורב. וזה נתון ראשון שאנחנו יודעים על הנביא הזה, ששמו נקשר לפחות ברמה הספרותית אסוציאטיבית עם מישהו ששב. טוב, אין צורך לומר שהדבר הזה כשלעצמו מתאים מאוד לספר יונה, שאחת התמות שלו עוסקות בענייני תשובה, במישהו שמנסה לברוח אבל בסוף שב. אז זה הנתון הראשון שאנחנו יודעים על יונה. הנתון השני, שהוא יכול להיות יותר מעניין, יותר משמעותי, הוא העובדה שיונה נזכר מחוץ לספרו בעוד מקום אחד בתנ"ך. יונה הנביא הזה, הכוונה היא למלכים ב', שם תוך כדי תיאור המלך ירובעם בן יואש, ירובעם השני, בפרק י"ד, נאמר כך, אני קורא במלכים ב' פרק י' פסוק כ"ה, הוא השיב, כלומר ירובעם בן יואש, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כזכור, ירובעם בן יואש, ירובעם השני, חוזר שוב לשלוט על שטחים מאוד רחבים של ארץ ישראל, גם בצפון וגם בדרום, והוא עושה את כל המהלך הזה, המהלך הצבאי המפואר הזה, הוא עושה, כך מסתבר מספר מלכים, אחרי שקיבל נבואה מפורשת מיונה בן אמיתי הנביא. כלומר, יונה שלנו, זה הבורח משליחותו בספר שלנו, הוא זה שחתום מבחינה רוחנית, הוא זה שחתום על ההצלחה הצבאית הגדולה של ירובעם השני, של ירובעם בן יואש. בסוגריים נאמר שהבעיות שקיימות בתקופת ירובעם בן יואש, שמסתבר שיונה הנביא קשור בתקופה הזו, הבעיות החברתיות עולות בעיקר בספרי נבואה אחרים, כוונתי להושע ולעמוס, ששניהם מנבאים בתקופת ירובעם השני, ושם עולות בעיות קשות מאוד, בהושע בעיקר בעיות רוחניות, ובעמוס בעיקר בעיות חברתיות, כלכליות, אבל מבחינתו דווקא יונה בן אמיתי הוא לא הנביא המוכיח, הוא הנביא המפרגן, הוא זה שאומר לירובעם השני, לך בכוחך זה, ואכן ירובעם השני מצליח מאוד מבחינה צבאית, מבחינה מדינית, יש תקופה של שפע ותקופה של שלווה צבאית וביטחונית, ויונה בן אמיתי חתום על הדבר הזה. האם הנתון הזה, העובדה שיונה בן אמיתי נקשר עם ההצלחה הצבאית של ירובעם בן יואש, האם הנתון הזה רלוונטי להבנת ספר יונה? האם הוא חשוב להבנת ספר יונה? יש מן הפרשנים, בראשם רש"י, שאכן סבורים שזה אולי השורש הבסיסי ביותר, השורש המרכזי להבנת הספר. מבחינתו של רש"י, הסיבה המרכזית שבעתיה בורח יונה מלמלא את צו השם ללכת לאנשי נינווה ולהשיב אותם בתשובה, קשורה בדבר הזה שיונה בן אמיתי כל כך שמח בהצלחת ישראל, כל כך שמח בהצלחת נבואתו שישראל מרימים ראש, ולכן קשה לו מאוד ללכת ולעודד את אנשי נינווה מלשוב בתשובה. אנשי נינווה, ממלכת אשור, היא זו שמעמידה בסכנה את ההצלחה הישראלית, כי הרי הם אויבים. וממילא, אליבא דרש"י, יונה בן אמיתי בורח מהשליחות הזו דווקא בגלל שהוא נעתר לשליחות הקודמת שהשם הציב לו, ללכת לירובעם בן יואש ולנבא על הצלחתו שלו. הפירוש הזה הוא פירוש מאוד מעניין. אפילו יותר ממעניין, הוא פתאום הופך את ספר יונה שנראה קצת מנותק מההיבט הריאלי, ההיסטורי שלו. פתאום אנחנו מבינים עד כמה בעצם יונה חי בתקופה מסוימת, ולתקופה הזו הוא מגיב, וכל הבריחה שלו קשורה בתקופה הספציפית שבה הוא חי. ועם זאת, למרות הקריאה המרעננת הזו, נדמה לי שנתקלת בקשיים, בקשיים אפילו חמורים. דבר ראשון, בהיבט המצומצם, בסופו של דבר בפרק ג' יונה, בפרק ג' בספר יונה, יונה רומז למה הוא ברח. הוא אומר משהו. עוד נצטרך להתלבט מה בדיוק מציק לו, אבל מה שהוא אומר זה, סליחה, בפרק ד', והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני על עוזי דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. למה? כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואיכשהו עולה מתוך דברי יונה שמה שמציק לו זה לא העובדה שעכשיו אשור יוכלו לגבור מחדש על ישראל, אלא יונה מערער על עצם קבלת תשובת אנשי נינווה. אני ברחתי כי ידעתי שאתה חנון ורחום. לו באמת מוקד העניין היה המאבק הכוחות בין ישראל ובין אשור, היינו מצפים שיונה יאמר, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי אני אוהב ישראל, ולא רציתי שאויביהם ירימו ראש, כי ידעתי שכל עוד אנשי נינווה חוטאים, זו ההזדמנות של ישראל להמשיך ולהיות רגועים על אדמתם. אבל לא זה מה שהוא אומר. הוא תוקף באופן חזיתי את עצם קבלת התשובה, את עצם הרחמים האלוקיים, ולכן הקריאה הזו של רשי לא נראית קצת מאולצת בכתוב הזה. הבעיה היותר חמורה, לעניות דעתי, היא ההקשר המתודי היותר עקרוני. כלומר, בקריאת פשט תמיד עדיף לתת לסיפור לבאר את עצמו. העובדה שהנתון הזה, שיונה בן אמיתי, הוא זה שניבא לירובעם בן יואש, העובדה שהנתון הזה לא נזכר בספר עצמו. בספר יונה לא נאמר בשום שלב שיונה בן אמיתי הוא זה שדרבן את ירובעם בן יואש לכבוש. כל זה אנחנו מסיקים מתוך ספר מלכים. בעיניי הדבר הזה כשלעצמו אומר שהנתון הזה לא חשוב להבנת הספר. לו מחבר ספר יונה היה חש שזה הבסיס לכל בריחתו של יונה, הוא לא יכול היה להתעלם מהנתון הזה. והעובדה שזה לא כתוב, לכאורה מורה שזה נתון מעניין, אבל בעצם שולי. יכול להיות שהוא מאיר באור רחב את חיי יונה, אבל קשה לראות בו את העוקץ הפנימי של הספר כולו. לפיכך, אנחנו לאורך לימודנו נתעלם מההקשר ההיסטורי הזה. שוב אני אומר שהוא הקשר מרענן, הוא חשוב. הוא חשוב להבנת היבטים שונים של הספר, אבל דווקא עיקר המגמה של הספר קשה לראות אותה כתלויה בנתון הזה שלא נזכר בכלל בספר עצמו, אלא הוא נתון חוץ סיפורי. זה לגבי המבוא הכללי על יונה בהקשר של המבוא החוץ סיפורי. המבוא השני שאני מבקש לקיים רגע לפני שניגש לפסוקים עצמם קשור במבנה של הספר. אין הרבה ספרי תנ"ך שהחלוקה שלהם היא כל כך בוטה כמו החלוקה של ספר יונה. בכל קנה מידה, הספר הזה נחצה לשתי מחציות, פרקים א' וב' בצד אחד ופרקים ג' וד' בצד שני. דבר ראשון, אני מבקש להזכיר את הפתיחה הזהה לשני חלקי הספר. בתחילת פרק א', אנחנו קוראים כך, ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, וכו'. בתחילת פרק ג', בתחילת המחצית השנייה של הספר, שוב אנחנו קוראים, ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. הדיבור האלוקי שמצווה את יונה לקום וללכת אל נינווה פותח את שתי מחציות הספר, וזה כבר נותן תחושה של פתיחה חדשה לפרק ג'. הסיפור נפתח מחדש. אבל זה מילא. הדבר היותר חד שנותן תחושה שלפנינו שתי מחציות, הדבר הזה קשור בעלילה כשלעצמה. העלילה של ספר יונה אפשר ממש לראות אותה כשתי עלילות שונות, כשני סיפורים שאך בקושי יש ביניהם קשר. הסיפור הראשון, פרקים א' וב', הם סיפור עצמאי שיש לו את המתח שלו, והמתח נפטר בסופו של פרק ב'. והמתח הזה הוא בריחתו של יונה. האם יונה יצליח לברוח מקונו או לא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מצווה אותו ללכת לשליחות מסוימת. יונה בורח, הוא חושב שאפילו שווה לו למות, העיקר לו לקיים את צו קונו. אבל בסופו של דבר הוא שב אל היבשה, ובריחתו לא עולה בידו. זה החצי הראשון. החצי השני, שוב נגלה הקדוש ברוך הוא ליונה, הפעם הוא כן הולך ומקיים את השליחות, ועכשיו יש מתח חדש. האם תשובת אנשי נינווה תתקבל? האם ראוי לקבל את תשובתם? וסביב זה פתאום נוצר סיפור אחר, סיפור נפרד. הסיפורים כל כך נפרדים, שבאמת אפשר היה לקרוא את פרקים א' ב' כסיפור אחד ופרקים ג' ד' כסיפור שונה, סיפור אחר, מלבד שני נתונים שקושרים בין שתי המחציות. דבר ראשון, בתחילת פרק ג' נאמר ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. אז אם הסיפור, אם פרק ג' נפתח בדיבור שני, אז ממילא חייב הקורא להסתמך על כך שהיה דיבור ראשון. וזה כמובן הדיבור שפותח את פרק א', זה הנתון הראשון שבאופן גלוי, שבאופן מפורש, קושר בין שתי המחציות. הדבר השני שהוא יותר מעניין, והזכרנו את זה כבר קודם, שמשום מה רק במחצית השנייה מופיע הביאור לבריחת יונה שהתרחשה במחצית הראשונה. רק בפרק ד' יונה פתאום אומר, על זה דברי הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום וכו'. משום מה, בחצי הראשון, ששם מתוארת בריחתו של יונה משליחותו, שם הכתוב לא נותן שום פשר לבריחה הזו, שום הסבר. אין תיאור כדוגמת ויקום לברוח תרשישה, כי אמר השם הוא אל חנון ורחום. לא. הוא בורח, הקדוש ברוך הוא כביכול רודף אחריו, הקדוש ברוך הוא גובר עד שהוא שב אל היבשה, ולקורא אין מושג למה יונה ברח. למה? משום מה הוא בורח. רק בחצי השני, שדווקא שם יונה כבר לא בורח, שם פתאום נרמז הקורא מדוע יונה ברח במחצית הראשונה. הדבר הזה כאמור הוא הנתון השני שיוצר קשר, יוצר זיקה בין שני חצי הספר, ומיד נשוב לנקודה זו. בכל מקרה, מאחר ויש כאן שתי מחציות לספר, המחצית הראשונה זה סיפור הבריחה, והמחצית השנייה זה סיפור תשובת נינווה, מאחר ויש כאן שתי מחציות, מעניין לראות את ההשוואה הסימטרית שנוצרת בין שתי המחציות הללו. בפרק א' של ספר יונה, כלומר, התמונה הראשונה של המחצית הראשונה, שמה יונה, בעקבות המפגש עם יונה, מלאכי האונייה הנוכריים, הגויים, שווים בתשובה. עוברים איזה תהליך פנימי, בעזרת השם עוד נראה את זה בפסוקים עצמם, שהם למעשה הגיבורים של פרק א', הן הדמויות שעוברות תהליך לאורך הפרק, הם מכירים באלוהי ישראל, עד שבסוף הם נודרים לו נדרים. כלומר, יונה, המפגש עם יונה, משיב גויים בתשובה. אבל מבחינתו של יונה, כאדם פרטי, בפרק ב' הוא נזרק למאי הדג, בהתחלה הוא נזרק אל המים, ושם דג בולע אותו, ופרק ב' מתאר תמונה שיונה מסתופף בתוך מאי הדג, והדג מגן עליו מפני המים הזועפים של הים, מפני התביעה. שם גם בתמונה הזו יונה מתפלל, ועל התפילה הזו, בעזרת השם עוד נדבר באריכות. זה המחצית הראשונה. כשאנחנו עוברים למחצית השנייה, והסימטריה היא סימטריה מאוד רחבה. בתחילת המחצית השנייה, פרק ג', שוב המפגש עם יונה מביא אנשים גויים לחזור בתשובה. הכוונה הפעם לאנשי נינווה. מול מלאכי האונייה ניצבים אנשי נינווה. וגם הם שווים בתשובה. וכמו שבמחצית הראשונה, תשובת מלאכי האונייה, הובילה איזו התרחשות פנימית אצל יונה, כך גם המחצית השנייה, התשובה של אנשי נינווה וקבלתה, מובילה את יונה שוב לומר טוב מותי וחיי, מעין הזרקות לתוך המים, מעין מיאוס בחיים, אבל הפעם, אחרי שהוא אומר טוב מותי וחיי, יש איזה קיקיון שמצל עליו, הפעם הקיקיון מגן עליו מפני השמש, כשם שהדג במחצית הראשונה הגן על יונה מפני המים הסוערים, כך כעת בפרק ד' הקיקיון מגן על יונה מפני השמש, כלומר שני איתני טבע מאיימים ושני יצורים טבעיים, הדג או הקיקיון, הם אלו שהם משוחחים על יונה, הם אלו שהם מגוננים עליו, וגם כאן יש תפילה, כשם שהייתה תפילה במחצית הראשונה. ההשוואה הסימטרית הזו, נדמה לי שנרמזת גם במרקם המילים של הפסוקים עצמם, כי רב החובל באונייה בפרק א' אמר ליונה, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ומול זה אנחנו פוגשים את דברי מלך נינווה בפרק ג', שהוא אומר, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. רב החובל אומר, אולי אלוהים יסלח לנו ולא נובד. מלך נינווה אומר, אולי אלוהים יסלח לנו ולא נובד. והביטוי הזהה הזה יוצר קשר בין מלאכי האונייה שרב החובל בראשם, ובין אנשי נינווה שהמלך בראשם, והנה הגויים ששווים בתשובה נוכח מפגשם עם יונה. הדבר הזה, הזיקה הזו שבין שתי מחציות הספר, שלכאורה שתי המחציות נראות נפרדות לגמרי, כאמור עלילה שונה לגמרי, הזיקה הזו מלמדת הרבה מאוד על מגמת הספר, ובעזרת השם עוד נשוב אליה בהמשך לימודנו. לעת עתה, מה שאני מבקש להסיק מתוך המבנה הזה של שתי מחציות שיש ביניהם זיקה, זה המסקנה שתעשה קצת שלום בעולם. מאז ומעולם יש ויכוח אז שניטש בין הפרשנים, מה המגמה של ספר יונה? מה הנושא המרכזי שלו? חלק אומרים שהנושא המרכזי שלו הוא שאלת הבריחה. האם אדם יכול לברוח מיהודו, משליחותו, מצב השם? הקדוש ברוך הוא מצפה מאדם משהו, האם האדם יכול להגיד לא נראה לי ולעשות משהו אחר? חלק טוענים שזו המגמה של הספר, סביב זה הספר נע. חלק אחר טוען, זו אולי הגישה יותר מקובלת, שהספר נע סביב שאלות של תשובה. האם ראוי לקבל תשובה? איזו תשובה ראוי לקבל? מתי ראוי לקבל? האם זה חכם? האם זה ראוי? והוויכוח הזה הוא ויכוח ארוך שנים. ונדמה לי שבעל כורחנו, הספר בנוי כך שאכן יש לו שתי מגמות נפרדות לפי שתי המחציות שבו. המחצית הראשונה של הספר אכן עוסקת בשאלת הבריחה. שאלת התשובה היא שאלה משנית. גם תשובת מלאכי האונייה, עוד נראה, קשורה בעצם בשאלה האם יונה מצליח לברוח מיהודו או לא מצליח לברוח מיהודו. כלומר, באופן אירוני, יונה מנסה לברוח מלהחזיר אנשים בתשובה, ובלי לשים לב, אפילו שהוא בורח, הוא תוך כדי מחזיר אנשים בתשובה. אבל עיקר המגמה של החצי הראשון של הספר היא לא שאלת התשובה, אלא שאלת הבריחה. והמחצית הראשונה של הספר מסתיימת במסקנה, יונה לא הצליח לברוח בסופו של דבר מיהודו. והוא שב אל היבשה, והקדוש ברוך הוא פונה אליו שוב בתחילת המחצית השנייה, והוא הולך ועושה כאשר צובה. אבל במקביל למגמה הזו של הספר, החצי השני של הספר אכן כבר מברר לחלוטין את סוגיית התשובה. הקושי הפנימי של יונה מול תשובת נינווה קשורה בעצם קבלת התשובה, כמו שכבר אמרנו, וכאן נפתחת מול הקורא מגמה חדשה, נושא חדש לספר. השאלה היא כמובן, מה היחס בין שני הנושאים האלו, בין שאלת הבריחה ובין שאלת התשובה, בין שאלת הבריחה מהייעוד האישי של האדם ובין אתגר התשובה שניצב פתאום בחצי השני של הספר. ואת הדבר הזה בעזרת השם נבקש לברר תוך כדי לימוד, תוך כדי קריאה. הערה אחרונה שאני רוצה להרוויח מהמבנה, רגע לפני שנתחיל לקרוא את הפסוקים ממש בפנים, זה הנתון שהוזכר קודם כבדרך אגב, אבל אני רוצה עכשיו להרוויח ממנו משהו. אמרנו קודם שדווקא במחצית הראשונה, כל עוד יונה בורח מאלוהיו, אנחנו לא שומעים על סיבת הבריחה. הכתוב לא אומר בשום מקום למה יונה בורח. הסיבה נרמזת בספר, אבל דווקא במחצית השנייה. באותו מקום שבו הנושא הוא כבר בכלל נושא קבלת תשובה או אי קבלת תשובה. וכל הסיבה לבריחה לא נזכרת במקומה הראוי, אלא נדחית לסוף הספר. מה פשר הדבר הזה? עכשיו, יהיה מי שיאמר שבאמת הסיבה שיונה בורח קשורה כבר לענייני תשובה. היא כבר חלק מהלכות תשובה. יונה בורח כנראה בגלל שקשה לו קצת עם קבלת התשובה של השם, של האדם על ידי השם, ולכן זה מתאים כבר להיאמר באותו חלק של הספר שמברר את עניין התשובה. אבל נדמה לי שמעבר לרווח הטכני הזה, יש פה גם איזו אמירה יותר שורשית, יותר משמעותית. כל עוד יונה בורח, הכתוב לא משמיע את דבריו. כל עוד יונה אינו נאתר לצו השם, אז הכתוב לא נותן לקורא לדעת למה דבריו של יונה אינם נשמעים, וגם הוא לא מקבל תגובה אלוקית. כל מה שיש זה החזרתו מבריחתו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לברוח. למה הוא בורח? כביכול זה לא משנה בכלל. כל עוד האדם בורח, הוא לא זכאי לפתח דיאלוג עם אלוקיו. הקדוש ברוך הוא פשוט רודף אחריו. בחצי השני, ברגע שיונה מקיים את צו השם, ברגע שיונה הולך לנינווה ואומר את הקריאה עוד 40 יום ונינווה נהפכת, עכשיו פתאום פיו נפתח, עכשיו פתאום אפשר לשמוע גם למה בעצם הוא ברח קודם. עכשיו הוא גם יזכה לתגובה אלוקית, הוא יזכה לתשובה. ובמובן הזה, עצם העובדה שתיאור, שסיבת הבריחה נשמעת רק במקום שבו כבר אין בריחה, הדבר הזה הוא כבר מסר ראשון של הספר. שהבריחה מנטרלת את יכולת השיח עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם לאדם יש טרוניות, ויש לו חוסר הבנה, והוא מבקש תשובות, הדבר הזה יש לו מקום כל עוד האדם קם ועושה את מה שהשם מצווה עליו. וזה כבר מגמה ראשונה שאנחנו מרוויחים דרך המבט הזה על שתי מחציות הספר ועל הנתון הזה של הבריחה שנדחה משום מה למחצית השנייה של הספר. תוך כדי דברינו, בעזרת השם עוד נראה זיקות נוספות שקיימות בין שתי המחציות וננסה לפנח את משמעותן. אבל לעת עתה זה רק בבחינת מבוא שנשים לב שיש ארבע תמונות בספר שמחולקות למעשה לשתי מחציות שונות. בעזרת השם בשבוע הבא נפנה כבר אל הפסוקים עצמם ונתחיל מפרק א', פסוק א'. לעת עתה שלום לכולם, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.